אז השיחה הערב היא על נושא, קראתי לה תובנות של הלב, או תובנות מתוך הלב. ובעצם מה שאני רוצה לעשות, לפחות בהתחלה, זה לדבר על, לתת קצת יותר קונטקסט, כפי שעלה, שמעתי בשאלה, שנשאלה הבוקר בזמן אחרי ההנחיות, לאן כל זה יוביל אותי? להקשיב לנשימה, עוד ועוד לנשימה, לראות את הנעים ואת הלא נעים, לראות את האורחים, לספור אותם. מה כל זה קשור לסיפור חיים שלי? ולמה אתם עושים לי את זה? או למה אני עושה את זה לעצמי? אז על זה השיחה. ואני רוצה להגיד שבגדול כל הלימוד של הבודה, כל מה שהבודה לימד וכל המדיטציות שהוא הנחה וכל מה שאנחנו מנחים פה, יש להם כוונה אחת, לעזור לנו להשתחרר מכל צורה של אי נחת, של סטרס, של סבל מיותר שאנחנו חווים בחיים שלנו. כך שלמה מדיטציה זה כדי שלא נצטרך לבוא הנה יותר. אז אני חושב שבמידה, ולא שאני לא רוצה שתבוא הנה יותר, כמובן ש... הדלת תמיד פתוחה, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו, אני מקווה, ואם לא, אז אנא, היזכרו למה באתם לפה, מה הביא אתכם לפה. ובשפה שהבודה השתמש בה, אפשר להגיד שהסיבות שמביאות אותנו לתרגול לדרך רוחנית או לדרך מדיטציה, הן תחושה, אוסף של תחושות, של הרגשות, שמשהו חסר ולא חסר או לא עובד מספיק טוב בחיים שלנו. זה יכול להיות חוסר במשמעות. זה יכול להיות חוסר בקשר עם משהו שהוא אמיתי בשבילנו. זה יכול להיות חוסר יכולת לאהוב, וזה יכול להיות כאבים, וזה יכול להיות רגשות קשים וסטרס ודאגנות יתר ונטייה של המיינד והגוף להיכנס לדפוסים שאנחנו יודעים שמאמללים אותנו. אז כל צורה כזאת היא שהחוויה שלנו היא של חוסר או של מה שמיותר, מובילה אותנו באיזשהו שלב לחיפוש. וזה חיפוש מאוד ראוי. ואפשר להגיד שזאת הסיבה שאנחנו מתרגלים, כדי לגלות את מה חסר לנו ולהגיע למצב שלא נרגיש את החוסר הזה. אז הבודה השתמש במילה דוקה כדי לתאר את חוסר השלמות הזאת, את אי הנחת הזה, את התחושה שאנחנו לא באמת מסופקים ולפעמים ממש סובלים, ולפעמים החוויה שלנו גם כאן וגם בבית, שבאמת יש סבל מיותר. אז זה למה אנחנו עושים מדיטציה. אבל עדיין, איך קשור כל ההסתכלות בנשימה הזאת לחוסר שאני חווה, לחוסר שלמות, לאי נחת הזאת? הבודה גילה משהו ש... הוא גילה שהרבה מאוד פעמים, אני לא רוצה להגיד כל הזמן, ולא כולנו ולא כל הזמן, אבל הרבה מאוד פעמים, הרבה מאיתנו, פועלים בצורה, אנחנו מרגישים את החוסר הזה, מרגישים את הסבל הזה, את הקושי הזה, ואנחנו מנסים למלא אותו, להשלים אותו, לפוגג אותו, אבל אנחנו פועלים בצורה שהיא, אם אפשר להגיד, היא לא רציונלית. אתם מכירים את ה... את דן אריאלי ואת הספר שלו, הספרים שלו על התנהגות לא רציונלית. מכירים? שמעתם? אז כיום זה מאוד טרנדי לדבר על התנהגות לא רציונלית. הבודה אמר שבמ... בהקשר, הוא לא השתמש במילים האלה, אבל הוא מכיוון לאותו דבר שאנחנו מגלים שמשהו חסר, שמשהו לא מספיק טוב, שמשהו לא מספיק בסדר, לא עובד מספיק בסדר, אבל האופן שבו אנחנו פועלים כדי למלא את החסר או להפיג את הסבל, עושה בדיוק ההפך, רק מחריף אותו, רק מגביר אותו, רק משמר את אותם דפוסים והתניות שמעודדים ומחזיקים ומקיימים את הקיום הזה של הסבל. אז כולנו, אומר הבודה, פועלים הרבה פעמים בניגוד לאינטרס העמוק שלנו. אנחנו רוצים להיות מאושרים. אין ספק שכל מי שבא לפה רוצה להיות מאושר. לא חושב שמישהו לא כזה. אנא תרימו את היד, אז אולי הגעתם לשיחה לא נכונה. ויחד עם זאת, הפעולות שלנו כדי להיות מאושרים, הם לא בהלימה עם האינטרס העמוק שלנו. אנחנו פועלים בצורה שהיא נוגדת את האינטרס העמוק שלנו. ולזה הבודה קרא בורות. זאת אותה בורות שהבודה דיבר עליה. של לא לדעת איזה מהפעולות שלנו מובילות באמת לסיפוק ולאושר בר קיימא, ואיזה מהפעולות שלנו דווקא מחריפות אותו, דווקא מנציחות אותו, דווקא משמרות את אותו דבר. ומדיטציה או התורה, הדרך שהבודה לימד, שהיא הרבה יותר ממדיטציה, וקצת דיברנו על זה ונדבר על זה עוד, זה אוסף של הנחיות ולימוד כיצד לפעול כך שלא נייצר סבל מיותר, שאין בו צורך, וזה המון, מצד אחד, ומהצד השני, אוסף של הנחיות כיצד לפעול ולנהוג כדי לפוגג, כדי להמיס, כדי לסיים סבל כאשר הוא כבר נוצר. והבודה היה מאוד חד משמעי שזה מה שהוא מלמד. לפעמים הוא אמר, אך ורק זה מה שאני מלמד. לא לימדתי אף פעם משהו שהוא לא מקוון אל המטרה הזאת. אז בשביל זה אנחנו עושים מדיטציה, ועדיין לא ברור איך זה קשור לתשומת לב לנשימה. אז קודם כל חשוב להבין איך נוצר הסבל, איך נוצרת הדוקה. והבודה אמר שלא משנה איך נסתכל על זה, לא משנה מאיזה זווית, באיזה אופן, רגשי, גופני, מנטלי, מילולי, כולם ביחד, אך סבל, חוויה של סבל נוצר דרך אחיזה, דרך היאחזות. כשמשהו בתוכנו נאחז, מתעקש להחזיק בכוח, בין אם גופנית, בין אם מנטלית, בין אם רגשית, אנחנו נאחזים, ודיברנו על זה אתמול וגם היום, אנחנו נאחזים במה שנעים. אנחנו נאחזים במה שלא נעים, על ידי זה שאנחנו מתנגדים בו. אז יש לנו היאחזות בחוויות חושיות, נעימות. אנחנו רוצים מהם עוד, ואנחנו נאחזים דרך התנגדות ודרך הדיפה ודחייה בחוויות גופניות או חושיות לא נעימות. אנחנו נאחזים הרבה ומאוד בדעות וברעיונות. אנחנו נאחזים בדבר או במי שאנחנו רוצים להיות. אנחנו רוצים להיות משהו, אנחנו רוצים להיות משהו, מישהו או משהו. הרצון הזה להתהוות ולהיות, ותשימו בלהיות, מה להיות? להיות אבא, להיות אהוב, להיות מוצלח, להיות כך או אחרת. יש בנו כמיהה ותשוקה גדולה להיות, ואנחנו נאחזים בזה. ויש לנו גם לפעמים, לחלק מאיתנו, אבל לכולנו, לחלק מאיתנו זה יותר ברור, לחלק מאיתנו זה יותר עדין, יש לנו כמיהה לא להיות. כמיהה להפסיק עם זה, כמיהה להיעלם, כמיהה כבר לא להיות יותר אותו מישהו שאנחנו, או לא לחוות יותר, או לא להרגיש יותר. אז כל אותם נטיות להשתוקק, לאחז, להיות או לא להיות, בשלב כזה או אחר של אותו דפוס, של אותה נטייה, משהו בתוכנו יתקבע ויאחז ויגיד, אני חייב את זה, אני צריך את זה, אני לא יכול בלי שהדעה הזאת שלי צודקת, או בלי שהדעה שלי תתקיים, אני לא יכול בלי להיות כך וכך, אני לא יכול בלי לא להיות, אני חייב לא להיות כך וכך. היאחזות, אומר הבודה, היאחזות, אותה לפיתה גופנית, מנטלית ורעיונית סביב אני חייב, אני צריך, יוצרת את אותה חוויה של חוסר שביעות רצון, של אי נחת ודוקה. והסיום של הסבל היא ההרפיה מאותה אחיזה. עד כדי כך, היכולת שלנו להרפות, לזהות, כמובן, וזה החלק החשוב, ובשביל זה אנחנו עושים מדיטציה, כדי קודם כל לזהות איפה ובמה אנחנו נחזים, איזה התניה נוצרה בי כרגע, או התקבעה בי כרגע, או הוחרפה בדעתי ובגופי כרגע, של אני צריך את זה, אני חייב את זה. בלי הכאב הזה אני לא יכול להמשיך לתרגל, אז אני נאחז ברעיון שלא יהיה כאב. בלי השקט, עד שהזבוב לא יהיה שקט, אני לא יכול לתרגל. אז נאחזתי ברעיון שאני חייב, הזבוב חייב לעוף מפה. עד שלא יהיה לי שקט בתרגול, אני לא יכול להרגיש בסדר עם עצמי. אני חייב קודם כל שיהיה לי דקה בלי מחשבות, ורק אז אני ארגיש שאני בסדר עם עצמי. אז תשימו לב כמה הרבה פעמים נוצרת בתודעה שלנו אותה יחזות. אני חייב משהו, אני זקוק למשהו, אני צריך משהו, בלי אותו משהו, אני לא אהיה בסדר, חיים שלי לא יהיו בסדר. ושוב, אין פה שום האשמה, אין פה שום טון מגנה, כולנו מופעלים על ידי אותן כוחות. אותן כוחות של בלבול פועלות על כולנו. אין אדם שלא חווה את הנטיות, כולל הבודה עצמו. הבודה יצא למסעו כי הוא בשלב מסוים הבין שכל מה שהוא עושה בחיים וכמה שהחיים שלו טובים, הוא לא משוחרר מסבל. הוא היה מאוד כן עם עצמו. כמה שהוא לא תרגל וכמה שהוא לא היה ביופי ובשפע, ועוד לפני שהוא נהיה מתרגל, כשהוא היה נסיך ויורש עצר ואלם צעיר ויפה וחכם ומלומד, ואהוב ומכובד, היה לו הכל כדי להיות מאושר, והוא אמר, אני לא באמת מאושר, אם אני כנה, אני לא מאושר, אני נתון ליחזויות, אני נתון לסבל. אז זה המסע, או זאת החוויה האנושית, אולי הכי אוניברסלית, שמשהו בחיים שלנו לא בסדר, שאנחנו אחוזים בתוך התניות, בתוך דפוסים, ולמרות שאנחנו נורא חכמים ונורא אינטליגנטים ונורא רוצים משהו בתוכנו, למרות שאנחנו מנסים, אנחנו לא מצליחים. והבודה אומר, שימו לב, כשיש דוקה, כשיש אי נחת, תחפשו איפה יש אחיזה. איפה נוצר הקיבעון הזה, הגופני, המנטלי, הרגשי, התפיסתי, של זה חייב להיות ככה, או אני צריך את זה, או אני חייב את זה, או אני חייב שזה לא יהיה, או אני חייב שאני לא יהיה, או משהו כזה. אז הדרמה היא אוסף של הנחיות כיצד לזהות היאחזויות, וכיצד לפוגג אותם, וכיצד לחיות בצורה כזאת שלא תעודד היווצרות של אחיזות חדשות. לשם מכוונת התורה והדרך שלנו. וחשוב להגיד שאומנם כל זה מדבר על סבל, עד עכשיו סבל היה, וזה לא נורא סקסי לדבר על סבל, יחד עם זאת זה כל כך אנושי, אבל הצד השני של המטבע, של הפגת הסבל, הפגת הסבל היא, הצד השני של זה, זה שמחה ואושר. שלא נחשוב שאנחנו רק עסוקים בלטטא את הלכלוך החוצה, עצם זה שאנחנו מתעתעים החוצה את הסבל המנטלי, הרגשי, הרוחני, הפיזי, האושר מופיע מאליו. לא צריך, האושר לא זקוק לתנאים ונסיבות למעט היעדר הנטייה להיאחז. אז אני אומר את זה כדי שלא תהיו מדוכאים מזה שאתם עובדים שבוע על להפיג את הסבל, אבל איפה האושר? והחוויה הישירה של אלו שמתרגלים, של הבודה עצמו, של מי שצועד בדרך, שככל שאנחנו מתיימנים יותר בלזהות סבל ולהרפות מהסיבות לסבל, מההאחזויות, חוויית האושר, השמחה, השקט, הכלילות, החופש, האהבה, הספונטניות, השמחה, גדלים בפרופורציה של הפגת הסבל. כך שלא לדאוג, האושר יופיע ככל שנדע להיאחז פחות, וככל שנהיה מיומנים יותר בלהפחית ובלא להיאחז. ויחד עם זאת, אותן איכויות שאנחנו מטפחים עכשיו, מובילות בעצמם, גם מטפחות את האושר. אז אנחנו כבר עושים את זה. זה לא רק בסוף הדרך כשאני אדע, זה לא בריטריט ה-20, אז יופיע פתאום האושר. הוא מתבצבץ, אנחנו מפתחים את האיכויות שינחיכו את האושר והשמחה והקלות והשקט והשחרור בתוך החיים שלנו כבר עכשיו. אז נחזור להפסקת הדוקה. יש הרבה מאוד סוגים של הנחיות, וכבר התחלנו לדבר על זה, ואני אעסוק היום בהנחיות כיצד לשחרר את היחזות בנעים, כיצד לשחרר את היחזות בלא נעים, וכיצד לשחרר את היחזות של הלב והתודעה כשאנחנו פוגשים קושי. אז על זה תהיה השיחה בהמשך עכשיו. ויש עוד ועוד, והדרך מעמיקה והולכת, ויש הרבה מאוד הנחיות איך לא להיאחז על ידי זה שאנחנו יוצרים, מפברקים, ממציאים, בונים תפיסות שגויות לגבי העולם, לגבי עצמנו, לגבי אחרים, ונאחזים באותן תפיסות. אז כל הלימוד הזה, אני לא אדבר עליו בצורה ישירה עכשיו, אני רק אזכיר שאנחנו כבר כן מדברים עליו בצורה מסוימת, כשנתנו הנחיות היום ואתמול, לזהות בתוך התחושות הגופניות, בתוך האורחים, בתוך המכשולים האלה, בתוך הלכי הרוח, לזהות את התנועה שבתוכם, לזהות את זה שהם מופיעים ונעלמים, את זה שהם באים בגלים, את זה שהם לא קבועים, אז כבר אותה הנחיה לשים לב לתנועה, לשים לב לשינוי, לשים לב לארעיות, ככל שאנחנו מיישמים אותה, אנחנו מגלים שאכן הדברים שנראים לנו קבועים, הם לא כאלה, ואנחנו משחררים את האחיזה שלנו, כי אנחנו בדרך כלל נלחמים במשהו כי אנחנו חושבים שהוא תמיד שם, הוא תמיד, הכאב הזה תמיד שם, והרגש הזה הוא תמיד אני, ואני תמיד עצבני, אז אנחנו נאחזים ורבים ומתווכחים עם המציאות, כי אנחנו תופסים אותה כקבועה. ככל שאנחנו מזהים, שזה פה משחק של התפיסה, שהיא לא קבועה, שהדברים ברי שינוי, שהם ארעיים, הנטייה שלנו לאחז פוחתת במקביל, אנחנו מרפים את האחיזה מהקבוע, הדימוי הקבוע של התופעות, התפיסה הקבועה, ונוצרת חופש וכלילות, והדברים יכולים לנוע. אז אנחנו כבר עושים, כבר גם במידה מסוימת, כבר אנחנו מתרגלים להרפות את האחיזה שלנו בתפיסות מסוימות שהן שגויות או אשלייתיות. אז חלק ניכר מהלימוד של הבודה זה לשחרר אותנו מהאחיזה בנעים והלא נעים. ואנחנו נאחזים בנעים, ואני חושב יש מישהו שלא שם לב, שעוד לא ברור לו שהוא, היא נאחזת בנעים. זאת אומרת, צריך להסביר שזה, או שכבר ברור לכם שאתם נאחזים בדברים נעימים. אז קודם כל, אז אני מבין שזה ברור, אבל לא כל כך ברור לנו איך אפשר לחיות בלי לאחז בנעים. כי ברור לנו, או אנחנו בטוחים, שהנעים הוא סיבת הקיום שלנו. אנחנו חיים כדי שיהיה לנו נעים, וזה אכן נכון. אנחנו חיים ונהנים מהחיים ומתרווחים בתוך החיים, כי יש נעימות בחיים. אם לא הייתה נעימות בחיים, לא יודע כמה אנשים היו בוחרים להתגלגל לכאן, למקום הזה, על החיים האלה. והשאלה, האם אפשר לחיות, האם יש קיום שפוי מבלי לאחז בנעים? והבודה אומר, יש. הוא לא רק אומר שיש, הוא אומר, זאת הדרך היחידה לחיות באמת, באמת באושר, זה להרפות את ה... אז אני מצטט, ציטוט שהבודה אמר לאחד התלמידים שלו, ובא אליו תלמיד ושאל אותו, איך אפשר לא לסבול בעולם הזה? את אותה השאלה, איך אפשר לחיות בלי לסבול? איפה הסוף של הסבל, של הגלגל החוזר ונשנה הזה של הסבל? והבודה אומר לו, הרפה מהחמדנות אחר העונג, וראה כיצד ההרפיה עצמה מן העולם, היא שלום ושלווה. אין דבר שאתה צריך לאחוז בו, ואין דבר שאתה צריך לדחותו. הוא אומר את זה, זה אחד הציטוטים הכי מתומצתים והכי mind blowing שאני קראתי, ואני, הציטוט הזה היה מאוד משמעותי לקרוא אותו, בכמה פעמים היה מאוד מאוד משמעותי בתרגול שלי. שימו לב מה הבודה אומר, הוא לא אומר לו הרפה מהעונג, הוא אומר לו הרפה מהחמדנות, מההשתוקקות, מהאחיזה אחר העונג. הבעיה היא לא עונג, עונג מופיע בחיים. ושמנו לב, שמים תחינה בפה וזה נעים, שמים כוסתה בפה. וזה נעים, לא רדפנו, לא אחזנו, מופיע נעים, ישבנו בשקט, לרגע לא היו מחשבות, וזה נעים. הזכרנו ב... איזה כיף, עוד 3 ימים אני לא פה. נעים! אוקיי? אז כאילו, העונג מופיע מעצמו. אוקיי? אנחנו יוצאים החוצה, שמש זורחת, נעים. אוקיי? מישהו אומר לנו, אתה כזה מותק, נעים. העונג מופיע בחיים. הבעיה היא לא... העונג מופיע במידה די מאוזנת עם הלא עונג, עם הקושי. יש בחיים מידה די מאוזנת של נעים ולא נעים. אז העונג מופיע. הבעיה, אומר הבודה, זה לא שאנחנו מתענגים, זה שאנחנו חומדים את העונג, ועל ידי כך נאחזים בו. אז אני אספר לכם חוויה ישירה שהייתה לי כשקראתי, זה לא היה בפעם הראשונה, אבל פעם כשקראתי, אחת הפעמים שקראתי את הסוטרה הזאת, את המשפט הזה, הרפה מהחמדנות אחר העונג, ומשהו בי ככה, קראתי את זה במקום אחר ושאלתי את עצמי, מה אני חומד כרגע? ועלו לי כל מיני דברים שבאותו רגע חמדתי. הייתה לי, חמדתי את זה שאני אעשה משהו שרציתי לעשות בצורה טובה. חמדתי את הקפה ואת הסיגריה שחשבתי שמחכים לי בהמשך הדרך. ואמרתי לעצמי, האם אני יכול להרפות? ובאותו רגע משהו הרפה. משהו הבין. ו... זה לא היה במדיטציה, זה היה בזמן של תרגול, אבל זה לא היה בישיבת מדיטציה. והעולם, בדיוק החוויה שמה שבודה אומר, העולם הפך להיות שלווה ושלום. לא היה דבר שחסר, לא היה דבר שמיותר. והיופי של העולם היה ברור, השלווה הייתה ברורה, הכלילות הייתה ברורה, והבנתי משהו עמוק. הבנתי שההרפיה מהחמדנות, מהצורך הכפייתי הזה, שהדבר הזה יהיה, היא הסבל שהבודה מדבר עליו. ואנחנו חיים, תשימו לב, שמופיע לנו משהו נעים, משהו בתוכנו נכנס לאי שקט, לאיזו התרגשות. אני הולך להשיג את זה, זה הולך להיות שלי. איזו התרגשות כזאת, ומשהו בתוכנו יוצא לקראת הדבר הזה. אנחנו כבר לא כאן. אנחנו כבר אחוזים בדבר הזה. זה נעים, אז זה לא נראה לנו בעייתי. אבל מה קורה כשהדבר הזה לא מתאפשר, ולא מתאפשרת לנו הגלידה, או הגבינה, או הדבר המתוק הזה שפינטזנו עליו, אז אותה התרגשות מתוקה הופכת לאי שקט לא מתוק, תסכול וכו'. אנחנו לא חיים ברגע, אנחנו אחוזים בדעתנו באובייקט שכביכול מספק לנו את אותה, אמור לספק לנו את אותו שקט שאנחנו כל כך כמהים אליו. והמפתיע שכשאנחנו באמת יכולים להרפות מההשתוקקות, אנחנו מגלים שהעולם שקט לגמרי, שההוויה שקטה לגמרי, ושהיופי מופיע אצלנו, ואנחנו לא צריכים לצאת כדי להביא את היופי הזה. היופי של העולם לא נמצא שם, הוא נמצא כאן. אוקיי? השלווה לא נמצאת שם, היא נמצאת כאן. השמחה לא נמצאת שם, היא נמצאת כאן. האמונה שמשהו אחר הוא זה שיספק לי את זה, יוצרת בנו את כל האי שקט ואת האחיזה. אז אפשר לראות את זה, לא כל כך אוהב לדבר על עצמי, אבל זה קרה עוד ועוד מספיק פעמים כדי שיכולתי לגלות שהתנועה של לצאת לקראת, ולפעמים זה ממש מנטלי קטן. יש, אתה רואה נוף יפה? שמתם לב שאתם יוצאים לשקיעה, ומשהו בתוכם יוצא לקראת השקיעה, ואני רוצה את השקיעה הזאת, ואני רוצה להיות שם, ושלא תלך, ואיזה יופי, ושאני אצלם את זה, ושאני אשמר את זה. אתם שמים לב למערכת יחסים שיש לנו? ומה קורה כשאנחנו רואים נוף, ו... אין בנו את התנועה הזאת של לצאת לקראת. זה משתנה לגמרי. זה פתאום אין את הנוף ואין אותנו. זה אותה חוויה. זה ביחד. וזה כל כך מרגש, ולפעמים זה מעלה דמעות. פשוט בוכה מהתרגשות. היופי הזה שהוא פשוט בתוכך. ואתה לא, אין לך, אתה לא זקוק לו כי הוא נמצא. אין את התנועה של לקראת, ואין את התנועה של להחזיק. אז זה טיצ'ינג מאוד עמוק. איך אנחנו יכולים להסתפק במה שמופיע, להיות עם העונג כפי שמופיע, מבלי שיש לנו את התנועה הזאת להחזיק בו. ואותו דבר אומר הבודה, כשיש לא נעים. כשיש לא נעים, כשחווים לא נעים, אז משהו בתוכנו מאוד טבעי, אגב, אף אחד מאיתנו לא בחר את זה, זה במערכת ההישרדות שלנו, זה לא רק לנו, זה לכל החיות שיש משהו לא נעים, משהו בתוכנו נסגר ומתכווץ ודוחה. תשימו לב ליחס שלכם לכאבים. מה קורה כשאנחנו עוצרים או לא נאחזים בתנועה הזאת של הקיבוץ, של ההתנגדות, של הדחייה? מה קורה לכאב, לתחושה הלא נעימה בברך, כשאני חווה אותה, ואני לא נאחז בה על ידי זה שאני דוחה אותה ומתנגד לה. ואני חושב שלחלק מכם כבר הייתה את ההצצה, שכאבים שפתאום, שהיו או שישנם, פתאום אינם, אני מסתכל עליהם והם לא שמה. היה לי, לא, לפני שבוע לימדתי ב... לא פה, באיזו מכללה אקדמית ותלמיד. פעם ראשונה שעושה מדיטציה, 10 דקות, 20 דקות, בא איש מבוגר עם כאב בקרסול, ואמר, אני לא יודע אם אני יכול לעשות מדיטציה, הקרסול שלי נורא כואב, נקעתי אותו, אמרתי, יושב, תנסה, שב, שב על כיסא. והוא בא אחרי המדיטציה, אני לא זוכר אם הראשונה או השנייה, הוא אמר, אין כאב, הכאב חלף, יונתן, אתה קוסם. אני רק אמרתי לו, תתבונן בשקט ותנסה להיות עם זה מבלי להגיב. הכאב נעלם. ושתחקרתי אותו, הוא אמר, אתה יודע, אתה אמרת, אתה תנחיות, ופתאום אמרתי לעצמי, מה אם אני לא מתעסק עם הכאב הזה, אני פשוט מרשה לו להיות שמה, הוא אומר, נעלם לי הכאב. אז יש משהו עמוק, וזה ההבדל בין כאב וסבל. אני חושב שזה צריך לדייק. כאבים, הבודה לא מבטיח, אין תרופה לריפוי כאבים. כאבים יש, יש תרופות, אבל לא של הבודה. יש, אבל הבודה אומר, את הסבל אפשר להפסיק. סבל זה כל הצורות שבהם אנחנו מתנגדים אל הכאב, נאחזים על ידי זה ש... וכשאנחנו מתנגדים במשהו, אז אנחנו מקבעים אותו, אז הוא כבר לא יכול לנוע, והוא מתנפח, כמו שאמר מאוד יפה יהל, הוא מתנפח בתודעתנו, זה לא סתם איזה כאב שם, זה לא סתם זבוב קטן, זה מפלצת, יש דרקון בחדר. זה, כשאנחנו נאחזים במשהו, הוא ענק, הוא כל הדרמה של החיים שלו, כי אנחנו לא רוצים אותו. אז הלא לאחז, זה לאפשר ללא נעים להיות, לא מתוך אהבה ללא נעים, אבל מתוך הבנה שהדבר הכי רציונלי, הכי שפוי לעשות, זה לאפשר לו להיות מבלי לדרוס אותו, לכעוס עליו, לשפוט אותו, אותי, כי הכעס, השיפוט והדחייה רק מחריפים, רק מנפחים עוד יותר, רק גורמים למשהו לא נעים להיות בלתי נסבל. הבלתי נסבל, סבל, זו תופעה מנטלית, כאב זו תופעה גופנית או רגשית. כאבים, יש כאבים גופניים ורגשיים, אבל סבל זה נולד מהאחיזה בצורך לסלק אותו. אז תובנה משחררת, מהי תובנה משחררת? אנחנו מדברים פה על תובנות, ו-insight, liberating insight, התרגול כולו הוא כדי להשיג תובנות, או להבין תובנות. תובנה משחררת היא הבנה ישירה, שבאה מתוך ההתנסות שלנו, כיצד לנהוג, מה לעשות או מה לא לעשות, כדי שהסבל יפחת. אז, ואיך אנחנו יודעים שתובנה היא משחררת בהתנסות שלנו, בהרגשה שלנו, הידיעה, החוויה שלנו, שפתאום פחות סבל, החיים קלים יותר, שלמים יותר, אפשריים יותר, ולא רק זה שאני חווה שהם אפשריים יותר, אני גם מבין את הקשר בין הפעולה שנעשתה, ופעולה זה גם משהו מנטלי, גם להפסיק לאחז מנטלית, זאת פעולה, בהבנה של הדרמה. אז את הקשר בין סיבה לתוצאה, מה יש לעשות, או מה עשיתי, או מה אפשרי לעשות, כדי שהחוויה תהיה של פחות דוקה, זאת תובנה משחררת. היא משחררת מסבל. וזה לא משהו שאני מבין אינטלקטואלית, כי אינטלקטואלית אנחנו, יש לנו 1,000 תובנות איך אפשר להספיק לסבול, אבל כשזה צרוב בתוך ההתנסות שלנו, כשאנחנו כבר יודעים אינטואיטיבית מה לעשות, בלי לקרוא את הספר, בלי לדקלם את זה, אז התובנה הזאת כבר בנו. אז לסוג הזה של התובנות שנובעות מתוך ההתנסות הישירה שלנו, לשם מכוון אותנו התרגול. אז אני רוצה לדבר קצת, חלק האחרון, על תובנות של הלב, כי בדרך כלל, אני לא יודע לגביכם, אבל במסורת, ולפחות ככה אני הרבה שנים הבנתי בטעות, שהתובנות האמיתיות הן תובנות שבאות דרך התבוננות חוקרת, משהו שנראה שקשור לדבר הזה. מיינד, תודעה, שכל, וזאת הבנה שגויה. ולחליפין חשבתי שכל הלימוד המתוק הזה של תרגול מטה ושליחת כוונה אוהדת וידידותית, זה תרגול בצד כזה, מין משהו כזה סיידטרקט לאלה שלא חזקים באינסייט, היה לי את התפיסה השגויה הזאת. וזה לשמחתי קרס לגמרי, וכיום אני מבין יותר טוב את מה שהבודה לימד, אני חושב. והעבודה על לפתוח את הלב היא עבודה של שחרור מסבל. לא פחות מאותם הבנות מנטליות של איך קורית היחסות ברמה תפיסתית, ואני מפעיל אותה. התפיסה שלנו במערב, אגב, העניין הזה של תודעה ולב, זה איזושהי טעות תחבירית, מושגית. כשהבודה דיבר על, על צ'יטה, או על ה... או על מנה, או על, על, לא, אין שם הפרדה בין לב ותודעה. זה אותו דבר. אצלנו, במערב, וזה לא רק בעברית, זה בכל השפות המערביות, זה נראה כאילו שזה שני אזורים שונים, וזה שני פונקציות שונות, וזה שני דברים שונים. יש את המיינד שחושב ומבין ואינטלקט, ויש את הלב שמרגיש, וזה ביחד. אז מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו דרך טוב לב, דרך חמלה, דרך פתיחה של הלב אל קושי, אנחנו, זה highway לשחרור מאוד גדול מסבל. זה לא משהו נפרד, זה לא משהו משלים, זה highway דרך המלך, אחת מדרכי המלך לשחרור. אז אני רוצה קצת להגיד על זה. תשימו לב מה קורה לנו שאנחנו בדוקה, כאשר קשה לנו, כאשר כואב לנו. בחוויה שלכם, איך תפיסת העצמי שלכם, מה קורה לתפיסת העצמי, מה קורה ליחס שלנו כלפי עצמנו כאשר קשה לנו. ורובנו כנראה יוכלו להסכים שאנחנו לא נהיים טובים עם עצמנו כשקשה לנו. לא רק זה שאנחנו לא נהיים טובים אל עצמנו, אנחנו נהיים קשים עם עצמנו. אנחנו מתחילים לשפוט את עצמנו, לכעוס על עצמנו. אני כזה אידיוט, אני כזה דפוק, אני כזה לא יוצלח, אני לא יכול להתרכז, אני לא יכול לשחרר את עצמי מהסבל שלי, אני לא יכול להפסיק את המחשבות השיפוטיות שלי, אני לא יוצא, לא מצליח להוציא את עצמי מהדיכאון, אני לא מצליח להפסיק את המחשבות החרדה שמופיעות אצלי, הדאגה, אני לא מצליח להפסיק את האובססיה, ואז אנחנו מתחילים להלקות את עצמנו, ואנחנו פועלים את הפעילות הכי לא רציונלית שאפשר רק לדמיין. לא רק זה שקשה לנו כי אנחנו מרגישים רע, אנחנו גם כועסים ושופטים ומוציאים גזר דין, ותולים את עצמנו. כי אנחנו מרגישים לא טוב, או כי אנחנו חווים משהו. אז הלב נסגר, הלב שלנו, זאת אומרת, הכוונה הטובה שלנו, האהדה הבסיסית שיש לנו, שנולדנו איתה, שהיא הסיבת הקיום שלנו, האהדה הבסיסית לעצמנו ולעולם, יוצאת במתקפה כנגד עצמנו, כי אנחנו לא בסדר. ושוב, לא להאשים פה אף אחד, זה תרבות שלמה, זה מאות ואלפי שנים של התניות חברתיות, תרבותיות, שלא אנחנו ולא ההורים שלנו ולא ההורים של ההורים שלנו, לא נוכל למצוא לזה את ההתחלה. ככה חינכו אותנו להיות. אם אתה לא בסדר, אז קח את עצמך בידיים, אז behave yourself, אל תהיה עצלן, ואם ככל שתהיה יותר תקיף ויותר נוקשה ויותר אם הסרגל ככה, אתה תוציא מעצמך יוצר. ככה אנחנו למדנו לחשוב ולהתנהג, וזה נורא. וזה לא אנחנו, גם ההורים שלנו וההורים שלנו, לאן שלא נלך, אנחנו נגלה ככל הנראה את העקבות האלו. אז בלי שבכלל רצינו, רובנו חוויית הקיום שלנו היא שאנחנו האדם שהכי קשה לנו איתו. שמתם לב איזה אבסורד זה? האדם שהכי קשה לו, שהכי קשה לי איתו, הוא אני עצמי. אני בסדר עם הכלב שלי, אני בסדר עם החברים שלי לחיים, אבל אני לא סולח לעצמי, שופט את עצמי, אני לא בסדר, אני לא מוצלח, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק... וואו, כמה תוקפנות כלפי העצמי, ואיזה, רק לחשוב על זה, איזה קושי זה. אז הבודה אומר לנו, אותה תוקפנות, כל פעם שאתם מגלים תוקפנות, אתם רק מחריפים את הסבל. ובאיזשהו מקום, חמלה, שזה אולי האיכות, חמלה היא, היא מה קורה לטוב הלב הבסיסי שלנו כאשר אנחנו פוגשים קושי. וחמלה אומרת, או האיכות של חמלה היא היכולת להישאר עם לב פתוח גם כאשר קשה. זה מה ש... זה הטיצ'ינג של חמלה, זאת האיכות של... יש לנו את האיכות האותי, שכאשר קשה, במקום לסגור את הלב, להשאיר אותו פתוח. הלב נסגר, אוטומטית, התנאיה מאוד חזקה, כי אנחנו מפחדים להיפגע. קשה, אנחנו נסגרים. אבל הסגירה הזאת היא, לא רק זה שלא מיטיבה איתנו, למרות שהיא, אפשר להגיד, נורמטיבית, כי היא לכולנו, והיא כמעט מתמיד ככה, אותה סגירה של הלב כלפי הקושי, היא הדוקה. היא ההאחזות, קשה, אז אני אסגור כדי לא להיפגע. אז אני אכעס, אני אשפוט, כדי שאני לא אהיה. אבל זאת בדיוק, שמה מוחרפת הדוקה. והדוקה, הסבל, מומס, או יכול להיות מומס על ידי החמלה, כאשר אנחנו לומדים שאומנם ההתניה, האוטומט, זה להיסגר כשקשה, כשאנחנו חווים כאב, כשאנחנו שומעים על משהו קשה, כשאנחנו מרגישים משהו קשה, אומנם זאת ההתניה, אבל החמלה אומרת לנו, יונתן, שים לב, אתה יכול לפתוח, אתה יכול להישאר עם לב פתוח, או לפתוח את הלב שנסגר, כאשר פגשת קושי. זה אפשרות. וזאת החמלה, היכולת להדהד עם קושי, מבלי לסגור את הלב ואת התודעה שלנו, מבלי לשמר את הקיבוץ, שרוב הזמן נגלה שהוא כבר נוצר באוטומט, לפתוח את הלב ואת התודעה, לרכך, להביא את הטוב לב למקום שקשה. וזה טיצ'ינג כל כך עמוק וכל כך משחרר, וגם כל כך אפשרי. אנחנו מתיימנים בו כשאנחנו זוכרים שאנחנו רואים קושי, רואים את השיפוטיות, רואים את ההלך רוח, הפחד, הדאגה, הדאון, ואנחנו לא תוקפים את עצמנו. וכשראינו שאנחנו תוקפים את עצמנו, אנחנו לא תוקפים את זה שאנחנו תוקפים את עצמנו, אנחנו תמיד יכולים את את הקליפה האחרונה בתוך הבצל הזה לפתוח. ויש פה טיצ'ינג נורא חשוב, שמה שקורה ברגע, וזה נורא חשוב לזכור, מה שקורה ברגע, בכל רגע, הוא מחוץ לשליטתנו. אם תופיע מחשבה חרדתית, אם תופיע מחשבה שיפוטית, אם יופיע כאב, אם יופיע פחד, זה לא בשליטתנו. אם זה היה בשליטתנו, לא היינו פוחדים רגע אחד. סתם. לא היינו חרדים, חרדה טיפשית. אבל זה מופיע. אז אין לנו שליטה על מה שמופיע ברגע, אבל יש לנו השפעה על מה אנחנו עושים עם זה ברגע שאנחנו מודעים. וזה התרגול של המדיטציה. לגלות מה הופיע, שעליו אין לי שליטה, ולזכור שיש לי בחירה איך אני מגיב. ראיתי תוקפנות, ראיתי שיפוטיות, האם אני יכול לפתוח. ראיתי זבוב, צובח וצורח ועושה רעש, האם אני יכול להרפות את האנטי שהיה לי נגדו? את השנאה, את הכעס, את הפחד כלפי מה שמופיע. לרכך, לפתוח. יש שיר מאוד יפה, או משהו מאוד יפה שכתב אדם בשם ג'ורג' וושינגטון קראבר. ואיך? קראבר. זה בעברית, תרגמתי לעברית, אז אין לי את השם עם הספלינג. אז הוא אומר ככה, כל דבר יגלה את צפונותיו אם תאהב אותו מספיק. גיליתי שלא רק שכאשר אני משוחח עם פרח קטן או עם בוטן קטן, הם חושפים בפניי את צפונותיהם, אלא גם שכאשר אני משוחח בשקט עם אנשים, הם חושפים את סודותיהם, אם אתה אוהב אותם מספיק. יש פה טיצ'ינג עמוק. כל דבר, אם תאהב אותו מספיק, ייפתח ויגלה צפונותיו. זה הטיצ'ינג של טוב לב. טוב לב, תשימו לב, כאשר הלב אוהד, הוא פתוח. וזאת אותה פתיחה של הרפיה מהקיבוץ של הדוקה. אז אהבה פותחת. פרחים נפתחים, אומר לנו ג'ורג' קארבר. פרח מגלה את צפונותיו, נפתח, בוטן מגלה את צפונותיו, וגם בני אדם, אם אוהבים אותם מספיק, מגלים את צפונותיהם, וגם אנחנו, אם אנחנו אוהדים את עצמנו מספיק, ולא מדובר פה, מטה זה לא אהבה רומנטית, אוי, אני כל כך אוהב את עצמי, אני כזה מדהים, אני כזה, ממש לא, זה אהדה בסיסית למה שחי, למה שנושם, ואני ראוי לאהבה כמו הבן אדם שאני הכי אוהב, שהכי אכפת לי ממנו, כי אני כמו, אני בן אדם, אני יצור חי. אז זה משהו מאוד בסיסי שהיה לנו ושכחנו אותו. אני רוצה לספר על איזשהו התנסות שהייתה לי לאחרונה, שהזכירה לי כמה שהטיצ'ינג הזה הוא מדהים. זה היה לפני כמה שבועות, לקחתי את הבת שלי לחדר מיון באמצע לילה בתל אביב. לא מומלץ לבלות כמה שעות בחדר מיון עם הבת שלך באמצע לילה בתל אביב. מגיעים נרקומנים, מגיעים אנשים מתאונות, מגיעים אנשים מקטטות, מריבים. לא מקום סימפטי להיות בכלל, ולבוא עם הבת הקטנה שלך, על אחת קבעה בכלל. אבל היא לא הרגישה טוב ולא היה מוצא, והלכנו לחדר מיון, ובילינו שם שעות ארוכות. ובשלב מסוים, נכנס ושמענו, לא ראינו אדם בצעקות, בצרחות, זה היה מפחיד. הוא בכה, הוא צעק. הוא היה, היה לו קול גדול, לפי, לא ראיתי אותו, אבל הוא היה בסביבות ה-20 או משהו כזה, וזה היה מצמרר, וזה היה דוחה, וזה היה מפחיד, והלב ממש נסגר והתכווץ, אוי ווי, וגם לי היה קשה לשמוע את הצעקות וזה, וגם חשבתי על הבת שלי, מה זה עושה לה לשמוע את זה? זה היה התגובה הראשונה, הלב נסגר. זה היה איזה אנטי, למה הם לא לוקחים אותו לחדר טיפול, למה הם לא? אמרו, אנחנו בסך הכל ממתינים לרופא שיבדוק אותנו, כאילו. ולקח לי כמה שניות להבין שהלב נסגר, ונשמתי. וקצת הרפאתי את הסגירות הזאת, את הפחד הזה, את ההתנגדות הזאת לשמוע, ודחפו אותו, הוא כנראה היה בכיסא גלגלים, הוא צעק והוא דיבר ערבית, היה כנראה נער ערבי, והוא בכה לאבא שלו, אבא תבוא ותציל אותי, משהו, אני לא מבין ערבית, אבל כמה מילים. זה היה קורע לב, ובאיזשהו שלב הלב נקרע לרווחה. וברגע שהלב נקרע לרווחה, הוא היה פתוח לגמרי. וזה היה שם חיבור נורא חזק, כאילו הכאב שלו והכאב של העולם והכאב שלי, זה היה מאוד מאוד דומה. וזה לא היה נעים. אני לא יכול להגיד זה היה נעים, אבל משהו כשההתנגדות, שהסגירות הזאת אל הכאב, משהו נמס שמה ונפתח, היה שמה כל כך הרבה חיבור. כל כך הרבה תחושה של זה ככה, ואי אפשר להגיד על זה שום דבר, אתה רק רוצה לעטוף אותו ולחבק אותו, אבל אתה לא, אין כבר כעס, ויש הרבה פחות פחד. זה היה משהו מאוד מאוד עוצמתי, ובאיזשהו מקום הסתכלתי סביב, היינו שם בחדר המתנה, איזה 10 אנשים שאף אחד לא הכרתי, והסתכלתי על הבת שלי, והיא עברה תהליך די דומה. וכשלקחו אותו כבר אחרי כמה דקות שהוא ייבב שם וצעק, ואנחנו כולנו היינו במקום אחר. משהו בתוכנו היה הרבה יותר פתוח, הרבה יותר אנושי. השיחות שנהיו שם אחרי זה, האינטראקציות, זה היה אחר לגמרי. כאילו אי אפשר היה להחזיק את ההתנגדות מבלי לקרוס, ומשהו היה ככה. וזה הטיצ'ינג של לפתוח את הלב כשקשה, להיפתח אל הקושי. אני רוצה לסיים, ואני רוצה לסיים בסיפור שאני חושב שסיפרתי אותו, אז אם שמעתם אותו כבר פעם אחת פה באיזו שיחה שלי, אז אני מקווה שזה ירגש אתכם פעם שנייה כמו שזה מרגש אותי בפעם, כל פעם שאני נזכר בזה. ואם לא, אז אני מתנצל, אז תתרגלו חמלה כלפי מי שנאלץ לספר את אותם סיפורים שוב ושוב. זה סיפור על אחד המורים שלנו, מורה דרמה שהגיע לישראל פעם אחרונה לפני 10 שנים, שמו קיטיסארו. הוא כותב על זה בספר שלו, אז אני מרשה לעצמי לספר את זה. קיטיסארו היה מערבי, אמריקאי, שבצעירותו נסע לתאילנד ותרגל שם במנזר של אג'אן צ'ה, אחד המורים הדגולים של המאה הקודמת. ולמרות שהוא היה צעיר ומתאגרף, מתעמל, זכה באליפויות, היה בכושר מאוד גדול, הוא חטף טיפוס מאוד קשה, סוג מאוד אלים של טיפוס שכמעט גמר אותו. ושנים רבות, יותר מ10 שנים, הוא תרגל במנזר, בהתחלה בתאילנד ואחרי זה באנגליה, תוך כדי שהוא מאוד חולה. והיו לו הרבה ups and downs עם המחלה, אבל הוא אומר, המחלה הייתה המורה הגדול שלי. ובשלב מסוים של המחלה באנגליה, הוא כבר היה באיזשהו שלב מאוד מתקדם של המחלה, ונאבק ככל יכולתו את כל כוחות, את כל הספורטסמן שלו, כל היכולות שלו כספורטאי, כאלוף, כמתאגרף, הוא הפנה כדי להילחם במחלה. ובאיזשהו מקום, אחרי זה הוא גילה להילחם בעצמו. ובאיזשהו שלב, בחצות הלילה, האב של המנזר, אג'אן סומדו, אחד המורים, אחד המורים של המסורת של התרוואדה, אב המנזר באנגליה, הרגיש באמצע הלילה שהוא צריך לדבר איתו. הוא ניגש אליו מתישהו סביב חצות בלילה, ודפק בדלת של החדר שלו, ונכנס אליו ואמר לו, אז אג'אן סומדו אומר, קיטיסארו, אני רוצה להתנצל בפניך. רציתי כל הזמן שתבריא, כי זכרתי כמה חזק היית בעבר, אבל נוכחתי כמה לחץ הפעלתי עליך בשל כך. ואז הוא הוסיף, קיטיסארו, אני נותן לך את רשותי למות. קיטיסארו מספר, הרגשתי הקלה כה גדולה מדבריו, עד שבכיתי משמחה. הרגשתי כאילו קיבלתי רשות לקבל באופן עמוק את מצבי. לפני כן, תמיד הייתה בי התנגדות למחלה, ותמיד הרגשתי שזה לא בסדר ושזה היה כישלון האישי שלי. ואז הוא מספר בהמשך הספר את תהליך התחלת ותהליך ההחלמה שלו, שהיה גם גופני וגם נפשי, או קודם כל נפשי ואז גופני, שהביא אותו חזרה לבריאות ולעומקים חדשים של תרגול ושל תובנות. הוא אומר, ואני מצטט, החשוב ביותר, המחלה שלי לימדה אותי איך למות. במילים אחרות, איך להיכנע למה שלא יכולתי לשנות. היה עליי לעשות שלום עם המצבים הכואבים והמבולבלים של הגוף והתודעה שפגשתי. יכולת הסבלנות שלי העמיקה. וברגעים שבהם לא הרגשתי רחמים עצמיים, או שבהם לא קמתי שחיי יהיו אחרת, גיליתי עומק שלעולם אינו חולה, שלעולם אינו מת. מחלתי העיקשת שסירבה לציית לפקודותיי, לקחה אותי למקום בו איבדתי את כל מה שחשבתי שהייתי. ואז מצאתי את מה שנשאר. מצאתי את מה שאיש אינו יכול לקחת. אז האיכויות האלה מצויות בנו. יש בנו את היכולת האינטואיטיבית להרגיש ולפתוח. זה לא איכות שצריך ללמוד אותה, זה איכות שצריך, שאפשר להיזכר שהיא קיימת. ומה שיכול להזכיר לנו את זה אולי, זה הנשימה. כל נשימה שלנו מגלה שחיים אפשריים, כי משהו בתוכנו מתכווץ ומשהו בתוכנו מרפא. מתכווץ ומרפא. בלי להרפות לא נוכל לקחת עוד נשימה. הלב שלנו יודע את זה, הנשימה שלנו יודעת את זה, וגם הפנימיות שלנו יודעת את זה. אז אם דבר אחד ניקח מפה, את האפשרות, את הזיכרון ש... כל פעם שאנחנו מתכווצים לנשום עמוק ולשאול את עצמנו, מה אני יכול להרפות כרגע? מה אני יכול לאפשר יותר? מה אני יכול לפתוח יותר? ולו מעט, ולו את ההתנגדות שלי כלפי עצמי, ולו מעט, מעט מעט, עוד ועוד. אז התרגול שלנו ייקח אותנו למקומות מאוד מפתיעים. אז בואו נשב דקה בשקט. תודה על ההקשבה, על הנוכחות.